ללמוד על חנוכה או להמשיך רגיל?
חנוכה. אני סרטן עוד שבוע.
טוב, אוקיי. שיהיה חנוכה. בדיוק נפתח לי קטע קשה, מה עושים?
לומדים את הקשה.
מה?
לא, מה פתאום. טוב.
לא, משהו שמח.
יוד זין. יוד זין זה קטע יותר קל. עיקר התגברות מלכות יוון הרשעה. שעמדה על ישראל השכחה מתורתך. הכל על ידי פגם אמונת חכמים. לא יודע בדיוק מה הפשט, מה הוא מתכוון, איך זה היה. שקודם כל הפסיקו להאמין בחכמים וזה גרם שהגויים יגזרו גזרות רעות על ישראל. יכול להיות שזה הכוונה, אני לא בטוח. יכול להיות שהוא מדבר גם מבחינה רוחנית, שמלכות יוון הרשעה, שזה זה מהות, זה לא רק סיטואציה היסטורית, זה משהו. מלכות יוון הרשעה היא זה שיכולה להתגבר על ישראל, להשכחם תורתך, זה אצל כל יהודי, יש לו כל יהודי, יש לו פינה כזאת של מלכות יוון. מלכות יוון יכולה להתגבר עליו ולגרום לו להשכחם תורתך. וגם להשכחם תורתך יש בזה הרבה פירושים, יכול להיות כפשוטו לשכוח את מה שהוא לומד, או להשכיח מעצמו, כאילו, בדרך כלל שכחה, המשמעות ששכחה זה משמעות עמוקה של שכחה. זה כתוב בתנ״ך, שאמא לא שוכחת את הילד. שכחה זאת אומרת שהדבר לא חשוב בעיניי, וממילא שכחתי. אז ההתגברות הזאת שהתורה לא תהיה מספיק חשובה, זה מתחיל מפגם באמונת חכמים.
אבל הרבה פעמים אנחנו שוכחים משהו
שכן חשוב לנו.
כן.
נכון. אם זה היה עוד יותר חשוב לנו, לא היינו שכחים.
את המפתחות של האוטו.
כן. זה לא מספיק חשוב. אם זה דבר שכל החיים תלוי בו, אז לא כל כך שוכחים אותו.
את הילד באוטו.
מה?
את הילד באוטו.
את הילד באוטו לפעמים שוכחים. כן.
אז זה קשור למה שאמרת על הראשון. אמרת שבראשון היא משכיחה לנו את מה שלומדים. ובשני היא משכיחה לנו את בכלל את ה...
כן.
אז אם שוכחים משהו חשוב, אז כנראה שזה קשור ל...
בן אדם לומד, אבל זה לא מספיק חשוב לו. כי כל העוסקים בחוכמות חיצוניות שכמה חוכמת יוון, עיקר כפירתם הוא באמונת חכמים. היינו בתורה שבעל פה. כי תורה שבכתב היינו תנ״ך, הם לומדים קצת. אבל בתורה שבעל פה, מי שמתעסק עם חוכמה יוונית, כופר בתורה שבעל פה. זה רבי נתן מציין עובדה, פשוט. מה שהוא ראה בשטח, מה שנקרא. ובאמת, כשכופרים בתורה שבעל פה ובאמונת חכמים, הם כופרים גם בתורה שבכתב. מי שכופר באמונת חכמים, בתורה שבעל פה, כי אין יודעים דבר בתורה, כי אם על ידי חכמים אמיתיים שפרשו לנו את התורה, אי אפשר, בלי תורה שבעל פה, אי אפשר לקרוא את התורה שבכתב. איך אתה יודע שזה א' וזה ב'? מסרו לך את זה בכתב או בעל פה? אפשר ללמד א' ב' בכתב? אי אפשר ללמד א' ב' בכתב. א' ב' חייבים ללמד בעל פה. אם תלמד א' ב' בכתב, התלמיד לא ידע לקרוא מה שכתבת לו, כי עוד לא ידע א' ב'. אז זאת אומרת שבלי תורה שבעל פה, אין ערך לשום מסמך כתוב. אין דבר כזה. ועל כן רצו אז להתגבר בחוכמת יוון, ולהשכיח התורה לגמרי על ידי פגם אמונת חכמים. אם מנתקים את היהודים מאמונת חכמים, אז בסוף הוא עוזב את כל התורה. והשם יתברך עמד בעזרתנו והכניע והשפיל אותם. ועל כן זכו אז לחנוכת בית המקדש. ששם עיקר מקור תיקון אמונת חכמים על ידי נדרים ונדבות שמביאים לשם. כאן לא כתוב מה הקשר, אבל הוא מסביר את זה בהמשך. בעוד כמה שורות הוא אומר שהמושג של נדר והמושג של אמונת חכמים הם שני מושגים קרובים. אם בן אדם נודר נדר ומקיים אותו, או שבן אדם נודר נדר והולך לחכם שיתיר לו את הנדר, זה הכל מסביב לנושא של אמונת חכמים. תכף נראה, ודאי, אם החכם מתיר את הנדר, ודאי שזה אמונת חכמים. אבל אם הבן אדם מקיים את הנדר, הוא נדר לבית המקדש, הוא הביא קורבן, מה זה שייך לאמונת חכמים? זה נראה בהמשך.
מה זה חוכמת יוון?
מה זה חוכמת יוון?
מה זה שבן אדם לומד חוכמת יוון?
מה זה חוכמת יוון? שאלה יפה. בחוכמות חיצוניות שנקרא חוכמת יוון.
פילוסופיה?
כנראה. מה זה חוכמות חיצוניות? ללמוד להיות סנדלר זה לגיטימי. כן? איך כתוב בסיפורי מעשיות? וזה כולל גם ללמוד להיות נגר או מסגר או כל כיוצא בזה. מדובר על חוכמות חיצוניות, אני לא יודע בדיוק מה מוגדר כחוכמות חיצוניות, אבל בדיוק אתה רוצה הגדרה מדויקת, אני לא יודע.
פילוסופיה.
מה?
פילוסופיה. פילו זה אהבה, סופיה זה חוכמה. אהבת החוכמה. זה חוכמת יוון. לחקור. לחקור את טבע המציאות.
אוקיי. פעם שמעתי הסבר לפני המון שנים שמה זה נקרא חוכמה חיצונית ומה זה נקרא חוכמה פנימית, שאם שומרים על, אם יהודי יודע מה העיקר ומה התפל, או שהוא לא יודע מה העיקר ומה התפל, אז זה הכל עומד. זאת אומרת, אם הוא יש לו, יש בן אדם עבודה, הוא עובד בעבודה שלו, הוא רוצה שישלמו לו על זה. הוא לא יעבוד בחינם. ויש אחד שהוא כל כך אוהב את העבודה שלו, שהוא יישאר וימשיך לשבת על ה... לא יודע, בדרך כלל זה קורה אצל חוקרים. לא, שגמרו לו את היום עבודה נגמר, אף אחד לא משלם לו שעות נוספות, הוא נשאר עד 11 בלילה עם מחברות ועם מדידות ועם מבחינה ועם כל מיני כאלה, וזה החיים שלו, זה הפך להיות... ברגע שזה הופך להיות מרכז החיים שלו, וזה לא רק לצורך משהו אחר, אז זה נקרא שהוא בעצמו, הוא כל כולו נכנס בתוך החוכמה הזאת. אז אם החוכמה הזאת היא חוכמה קדושה, זה בסדר גמור. אבל אם החוכמה הזאת היא חוכמה שבעצם טבעה היא רק אמצעי כדי להתקיים, לא משנה מה, אפילו פיזיקה או אסטרונומיה, או מה, למה צריך לדעת את החוכמות האלה? כי ככה יותר קל להתקיים. אם אנחנו יודעים את החוקים של הטבע, אנחנו יכולים להתקיים יותר נכון, אבל זה הכל רק אמצעי כדי שנוכל להתקיים. זה לא, אנחנו לא קיימים כדי שנדע את החוכמות. האם בן אדם חושב שאנחנו קיימים כדי שנדע את החוכמות, אז הוא מכניס את עצמו למשהו חיצוני, כי החוכמה הזאת היא באמת חיצונית, היא לא העיקר, היא רק אמצעי. אבל ברגע שהוא הופך את התפל לעיקר, זה הפגם של חוכמות חיצוניות. ככה שמעתי פעם הסבר, אני לא יודע, יכול להיות שזה נכון, לא יודע, אף אחד לא חתום על זה, איך להסביר ככה?
נראה שהמהות של חוכמה חיצונית זה שהיא מרחיקה אותך מאמונה בשם. היא לא, היא בעצם כל הזמן גורמת לך לראות שיש טבע ואין את השם. וחוכמה פנימית זה בדיוק הפוך. כל העניין שלה, כל התכלית שלה זה להזכיר לך שיש את השם.
כפתור ופרח. אני התכוונתי לומר, אל סמך מה שאמרת עכשיו, כאילו שזה ברור לגמרי, התכוונתי לומר שאם בן אדם לוקח חוכמה חיצונית כזו, והוא לומד אותה לצורך, הוא לומד את הטבע כדי שהוא ידע איך לשתול עצים, אבל הוא לא עושה מזה את הכל, אז אין בזה שום פגם. ועד הרבה, בן אדם יכול מזה להכיר גדולת השם, הפוך. החוכמה חיצונית זה תלוי, זה תלוי בהתייחסות של האדם. ככה, יש מי שמסביר ככה, אני לא יודע. ומחמת שעיקר תיקון אמונת חכמים הוא על ידי נדר, ואת זה הוא מסביר בהמשך, על כן לא היה יכול דוד למצוא את מקום בית המקדש כי אם על ידי נדר. מקום בית המקדש זה המקום שבו נבחר ששם ישבו הסנהדרין. ובעצם התורה שבעל פה עברה במסורת מבית דין לבית דין, איפה היא עברה, איפה המסורת של התורה עברה? בבית המקדש. שם ישבו הבתי דינים, בעזרה שם ישבו הבתי דינים. היה להם לשכה שחציה בקודש, שחציה בחול, כדי שיוכלו לשבת. בתוך העזרה היה מותר רק לעמוד, היה אסור לשבת. אז בנו לשכה כזאת שהחצי, החצי אחד היה מחוץ לתחום העזרה, שם יוכלו לשבת, שם התנהלו כל הדיונים, שם קיבלו את כל ההחלטות, וכל המסורת של תורה שבעל פה עברה דרך הלשכה הזאת, לשכת הסנהדרין. ודוד המלך, כשהוא בנה את בית המקדש, בית המקדש הראשון, אז הוא היה צריך לעשות התערותא דלתתא כדי שיקבל את הכוח הזה מלמעלה, שיהיה מקום לסנהדרין, שיוכלו להעביר את התורה שבעל פה, שלא יהיה טעות, ושיהודים יאמינו. אז הכל נהיה כי אם על ידי נדר. דוד המלך, כמו שכתוב, אשר נשבע להשם נדר לאוויר יעקב, כתוב שם, אם אעלה על ארץ, אם אתן שנת לעיניים, אעלה על ארץ יצועי, עד אמצא מקום להשם. דוד המלך נדר שהוא לא ינוח ולא ישקוט, למרות שהוא ידע שאת בית המקדש הוא לא יבנה, ובנו יבנה את בית המקדש, אבל לקבוע את המקום של בית המקדש, הוא רצה בחייו. וזה הוא קיים. עם הכוח הזה, אז נמסרה תורה שבעל פה. עכשיו, יש כאן כמה דיוקים. דוד המלך עצמו, כל המהות שלו זה תורה שבעל פה. קודם כל, דוד המלך זה מרכבה לספירת המלכות. מלכות פה, תורה שבעל פה, קרין אלה. חוץ מזה, הדואג האדומי רצה לפסול את דוד המלך שלא יכול לבוא בקהל. אתם מכירים את הסיפור? כששאול שאל בין מי זה האלם, האלם כתוב שם, הנער. הנער. בין מי זה הנער, אז אמרו לו, בפסוק כתוב שאמרו לו שזה בן של ישי, אחרי שהוא הרג את גוליית. אז חז"ל מספרים שהוא נתן לדוד, כתוב שם שהוא נתן לדוד את השריון שלו, שיוכל ללכת להילחם עם גוליית, אז השריון התאים לו יותר מדי טוב על הגוף שלו. ודוד ראה שלשאול זה כזה לא מוצא חן, כזה כאילו השגת גבול כזה. אז כתוב הפסוק, פסוק לא כותב למה, כתוב שהוא הוריד את זה, והוא אמר, אני לא רגיל, אני אזוז יותר טוב בלי זה. אז הוא השאיר את זה. ואז כששאול, בסוף הסיפור, שאול שואל מי זה, אז חז"ל אמרו, מי זה הבחור הזה שהוא הגון למלכות? זה מה שהוא התכוון לשאול. אז דואג, שהוא היה בעל לשון הרע, מכירים את זה מהסיפורים של אחר כך, אז דואג אמר לשאול, עד שאתה שואל אם הוא הגון למלכות, תשאל קודם אם הוא ראוי לבוא בקהל. למה? כי כתוב, לא יבוא המוני ומאבי בקהל השם, והסבתא רבא שלו הייתה מואביה, רות. אז התחילו להגיד לו, בתורה כתוב, המוני ומאבי, לא כתוב המוניה ומואביה. אז הוא אמר, מה ההבדל? אז הם אמרו לו, כתוב, על אשר לא, על אשר לא, על אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. ואין דרכם של נשים לקדם אורחים זרים בלחם ובמים. ככה הגמרא מספרת. אז דואג אמר, היה להם לקדם אנשים לאנשים, ונשים לנשים. כן? אז נגזר גם על אנשים. לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים. נגזר עליהם שלא יבואו בקהל לעולם. ככה דואג הבין את הפסוקים. ועד שבא מישהו, אני לא זוכר את שמו, זה הכל בגמרא שם, שהוא אמר, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי, שהדרשה הנכונה של הפסוק זה המוני ולא המונית, ומואבי ולא מואבית. ואז הכשירו את דוד לבוא בקהל. ואם לא היו מכשירים את דוד לבוא בקהל, אליבא דדואג, אז משיח לא יכל להיוולד. זאת אומרת שכל מלכות בית דוד נוצרה מאמונה במסורת של חכמים. באמונה ששאול קיבל את זה, שאם בא מישהו ואמר כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי, אז הוא ידע ששם דיברו את האמת, ואמר שם היו אנשים שלא היו מדייקים ואולי לא זכרו ואולי... לא, הוא קיבל את זה ככה. מזה צמחן מלכות בית דוד. זאת אומרת שכל מלכות בית דוד יש לנו הודות לתורה שבעל פה. ולכן דוד עצמו מרכבה למלכות לתורה שבעל פה. ודוד הכין את היסודות לבניין בית המקדש.
אבל מלכו אותו לפני שהוא יצא עם מלכו אותו לפני שהוא נלחם בגוליית?
לא. אז הוא עוד היה נער, הוא היה רואה, הוא היה... הוא היה בן בלי שם, אף אחד לא הכיר אותו. כשהוא הרג את גוליית, הוא התחיל להתפרסם.
ואחרי זה מלכו אותו.
לא, אחרי הרבה שנים. אחרי הרבה שנים.
לא, משכו אותו, הכוונה התכוונת.
לא, אחרי הרבה שנים, זה לקח הרבה זמן. אז הוא די הצעיר, הוא היה מלך 40 שנה. 7 שנים בחברון ועוד 30 שנה בירושלים. והסיפור הזה הוא היה ממש בחור צעיר. 40 שנה, הוא חי 70 שנה. מגיל 30 הוא היה מלך. אז הוא עוד לא היה בן 30. הסיפור הזה היה הרבה לפני. וזה בחינת נר חנוכה. הסיפור של נר חנוכה, יש לו יחס מיוחד לאמונת חכמים, למסורת. כי עיקר האור הגדול של אמונת חכמים, שהוא בחינת נורות המנורה, נמשך מאור הצדיק שנתגלה ונמשך בעולם על ידי אמונת חכמים. צריך להכיר את הקודים. מה זה אור הצדיק? מה זה אמונת חכמים? שכתוב בזוהר צדיק, מה הכוונה?
מידה יסוד.
ספירת היסוד. זה הצדיק. כל מקום שכתוב בזוהר יסוד זה ספירת, כתוב צדיק זה ספירת היסוד. אמונה?
מלכות.
וכל כל הסיפור הזה של חנוכה, כל הנס של חנוכה, זה חיבור של היסוד והמלכות, ומהמלכות הרי בא, מהחיצוניות של המלכות בא דרך הטבע. משם בא חוכמת יוון. ומשם בא הכלל הזה שמעטים לא יכולים לנצח רבים. וכל כיוצא בזה, ומחלקה של חיילים הלכה להילחם עם אימפריה. ממש כך, זה מה שהיה שם. זה דבר שאי אפשר להבין אותו, זה לא היה בעולם דבר כזה אף פעם. ואיך זה בכל אופן? זה בגלל שהתגלה משהו שלמעלה מהטבע. היסוד, ספירת היסוד זה גילוי, זה סיכום של כל הספירות. כל השפע וכל האור וכל הקדושה וכל הכוח שנמשך בספירות, הכל עובר דרך היסוד. עכשיו, אם זה עובר דרך הפנימיות של המלכות, אז זה יכול להישאר בקדושה וזה יכול להיות... אם זה עובר דרך החיצוניות, אז זה מקבל הסתרה של טבע, והשם ירחם, אז אם בחוקותיי תלכו, אז מקבלים מהפנימיות, ואם לא, אז מקבלים מהחיצוניות. ואם מקבלים מהחיצוניות, אז לזה יש כוח, ולזה יש כוח, וכל מיני, יש כל מיני, יש כללים אחרים. לא בדיוק הכללים של בחוקותיי. והעיקר האור הגדול של אמונת חכמים, בדור כזה, חז"ל אמרו על בראשית, איך כתוב שם, בארץ אתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום.
תוהו זה מלכות יבוא.
מה?
תוהו זה מלכות יוון, חושך.
חושך זה מלכות יוון. על תוהו ובוהו כתוב כל מיני מלכויות אחרות. על... חושך מרמז כבר בתחילת הבריאה על מלכות יוון. למה זה נקרא חושך? היוונים היו מאוד נאורים. הם לא היו... הם היו פחות פרימיטיביים מהעמים אחרים. החושך היה בגלל שזה היה... זה הסתיר על האור האלוקי. יותר. דווקא בגלל שהיה להם הרבה שכל, צריך להבין, איך שהשכל מסתכל על המציאות, גם בחיים שלנו, הרבה פעמים שואלים בן אדם, תגיד, למה אתה רוצה את זה? מה, יש לו מיד כמה הסברים, למה הוא רוצה. אבל אם יסתרו לו את ההסברים אחד אחד, ויראו לו שכל ההסברים שלו הם לא רלוונטיים, הוא ימשיך לרצות. אז מה היה פה? רוצה בגלל שהוא רוצה, הוא לא יודע למה הוא רוצה. אבל השכל שלו תמיד מנפיק הסברים. זאת אומרת, איך שהשכל מפרש את המציאות, אז הוא תמיד יודע למה על כל דבר. והלמה הזה הוא שקר. המציאות לא בנויה לגמרי, לפעמים הוא מנחש, לפעמים זה נכון, לפעמים תגיד לו, רגע, זה לא רלוונטי כי הוא כבר לא חי או משהו כזה, אז יגיד, וואה, סליחה, בסדר, אני יורד מזה. אבל הרבה פעמים, אחרי שכבר יסדרו לו את הכל, הוא יראה ש... אם יורידו לו איזה דבר צדדי שהוא בעצמו לא שם לב אליו, פתאום הכל יסתדר לו. ככה זה, השכל לא קלט את זה, המציאות היא כזאת והשכל הוא כזה. ואותו דבר, כשמנסים לפרש את העולם, את כל העולם כולו, ואת כל העולמות כולם, ובעיקר הם רוצים לפרש את התכלית לשם מה נברא העולם, שכל זה, העולם הוא דבר שהוא למעלה מהשכל. כי הבריאה, אין, בטבע אין מושג שנקרא בריאה. יש חוק שימור החומר, והכל זה יש מיש. אין מושג של יש מאין בטבע. ואם אין מושג כזה, אז גם אין מושג למה זה. כשאתה צופה בשינוי מיש ליש, אתה יכול להמליץ על זה כל מיני סברות, למה זה ככה ולמה זה ככה. וכשהדברים האלה נמצאים, אז אתה יכול להיחס להם שכל. על דבר של יש מאין, זה דבר שאתה לא פוגש אותו אף פעם. אין סיכוי שתפגוש אותו. ואז גם השכל שלנו לא בנוי, השכל שלנו נבנה עצמו, הוא בעצמו נברא יש מאין. הוא לא נברא בשביל לפרש את סודות הבריאה, הוא נברא בשביל לפרש את התהליכים שיש בתוך הבריאה, לא בשביל לפרש את סודות הבריאה.
השכל הוא יש מיש או יש מאין?
אה?
השכל הוא יש מיש או יש מאין?
יש מאין. השכל שלנו הוא נברא בששת ימי בראשית.
אבל הוא לא בנוי להבין יש מאין.
הוא לא בנוי להבין את... שום דבר לא בנוי להבין את, 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 את הבריאה של עצמו.
העין לא רואה את עצמה.
כן. דיברנו על זה לפני כמה זמן, לא זוכר. עם העין אתה רואה את הכל, אבל בשביל לראות את העין אתה צריך ראי, ובראי אתה לא רואה את העין. אתה רואה רק איך שהעין שלך נראית. אבל את העין אתה לא יכול לראות.
זאת אומרת, זה והשבות היום, והשבות היום האלה בבך כי השם הוא אלוקים.
זה אמונה, זה לא שכל. זה אמונה. אתה בפסוק הזה כתוב, איך השם ברא את העולם? אתה מבין שהשם אומר שיהיה משהו ופתאום נהיה, פתאום אתה רואה הר כזה ענק, פתאום הוא נהיה מכלום בגלל דיבור של השם. מישהו מסוגל להבין דבר כזה? אנחנו מאמינים שזה כך. אם זה היה נהיה בגלל דבר אחר, זה היה אותו דבר לא הגיוני, הכל, זה לא משנה. אבל מה?
לא, על לדעת שהשם, שכאילו, אנחנו צריכים לדעת שהשם הוא, שהוא האלוקים, אז זה גם לדעת
זה,
שהוא...
אתה מאמין שהשם הוא האלוקים. עכשיו, הדעת שלך זה בשביל להגיד לעצמך מה זה אומר לי. עם השכל שלך אתה לא יכול להקיף את השם.
כן.
זה ברור. הנוכחות שלו אתה צריך לברר עם הדעת שלך. אתה יכול להגיד אלף פעמים, אם לא תשתמש בדעת, אתה יכול להגיד אלף פעמים שהשם ברא את העולם, והוא בורא את העולם הרגע, והוא בורא אותך הרגע. אם לא תשתמש עם הדעת, אז יש סתם איזה מנטרה כזאת, זה לא ידבר אליך. אם אתה מתחיל לחשוב על זה, מה זה אומר לי, אז נוצר איזה קליק, ואז אתה הופך להיות יהודי צדיק. אבל זה לא אומר, ההסתכלות של, אני לא יודע, גם האמת, שמה שאני אומר עכשיו, גם האפיקורס מודה שהוא לא מבין את בריאת העולם. וגם האפיקורס מודה שהוא לא יודע לשם מה נברא העולם. אבל בחוכמה יוונית, היא מצד אחד, היא חושך יותר גדול מהאפיקורסות. כי זה לא חושך, האפיקורס זה חושך גמור. זה כאילו, הוא לא אומר כלום. לא יודע, זהו, ככה זה וזהו, הוא לא מנסה לתרץ תירוצים. אין לו שאלות ואין לו תירוצים, יש לו כלום אחד גדול. אבל אחד שהוא יש לו איזה אג'נדה, יש לו איזה אמירה, יש לו איזה דיבור. היווני, יש לו בצד אחד את העבודה זרה שלו, בצד שני יש לו את הפילוסופיה שלו, ואל תחשוב שזה היה שתי קבוצות שלא היה ביניהם קשר. זה לא נכון. היה קשר גדול, היה בתוך העבודה זרה שלהם הכניסו המון פילוסופיה והמון פסיכולוגיה. המון, המון. יש שם המון חוכמה. הבעיה היא רק שעם החוכמה הזאת הם רוצים לפרש את סוד בריאת העולם ואת התכלית של הבריאה. בשם מה נברא העולם. את זה הם רוצים לפרש עם שכל של בן אדם, שכל אנושי. רק יודעת שזה לא מתאים להגיד את זה, אז משליחים את זה על כל מיני אלילים ועל כל מיני מלאכים ועל כל מיני אידאות, איך שקוראים לזה, כל מיני דברים כאלה. כאילו מהם קיבלו את זה, אבל הסך הכל זה שכל אנושי. ושכל אנושי שמנסה להיכנס למקומות שהוא לא אמור להיכנס, זה חושך. זה חושך, זה חושך כמו חושך מצרים. זה לא רק חושך שאין אור. יש אחד שהוא בחושך שאין אור, זה ששואלים אותו מה שאומר, אני לא יודע. בסדר, אתה לא יודע, לגיטימי, מותר לך לא לדעת. אבל יש אחד שהוא לא יודע, אז הוא ממציא מיד משהו. זה בים יש חושך, זה כמו חושך מצרים, זה כאילו, אני לא יודע, אני לא יכול להגיד לא יודע. זה לא יפה. אני חייב להמציא משהו. וזה חושך, ובשביל זה על מלכות יוון, שמכל הגלויות, הכי הרבה השתמשו בשכל מופשט, פילוסופי, מכל הגלויות הכי הרבה השתמשו ביוון. גם במצרים היה שכל, גם בבבל היה שכל. הם לא היו טיפשים בכלל, אבל הכי הרבה, הכי דומיננטי והכי שהגיע לכל שכבות האוכלוסייה, זה היה ביוון. אז יוון היה הכי הרבה חושך. ובעצם כל התרבות המערבית שלנו היום, זה הכל איזושהי וריאציה של, חוכמות יוון של אז.
אקדמיה.
מה?
אקדמיה.
כן, המילה אקדמיה היא יוונית. כן.
כל המילים, גימנסיה, אקדמיה.
כן, כן, גם ספורט.
כן, גימנסיה. המילה ספורט.
ספורט היה אליל.
המילה ספורט.
כן, זה היה אליל. שהגיבור במדינה הקריב לו את הקורבן ביום מסוים בשנה, וכדי לקבוע מי הגיבור הכי גדול, אז עשו תחרויות.
אולימפיאד.
כן.
כן. אולימפיאד.
איך אפשר להסביר למישהו שהוא נמצא בקופסה של עצמו, בשכל של עצמו, שהעולם בחוץ הוא אומר משהו אחר ממה שהשכל שלו מבין?
רגע, בן אדם בריא בנפשו.
בנפשו, אבל הוא חושב כל מיני...
אתה מדבר על בן אדם פסיכוטי או על בן אדם בריא? תחליט. מה?
בריא.
בריא, אוקיי. אז עוד פעם, תגיד עוד פעם.
הוא נמצא בשכל, בתוך השכל שלו, כן. במחשבות שלו שהוא חושב מה נכון ומה לא נכון, אבל כן. העולם בחוץ, הרוחניות, היהדות, כן. אז זאת אומרת שמשהו אחר נכון. איך אפשר אבל להסביר לו שם?
זה בן אדם שמאמין במשהו מחוץ לו או שהוא לא מאמין בכלום?
יכול להיות.
מה?
יכול להיות שכן.
על זה זה תלוי. אפשר גם ללכת בדרך אחרת לגמרי, אבל זה לא עכשיו, זה לא שיעור. אבל בפשטות, אם הוא מאמין, זה מה שרבי נתן אומר פה, בפשטות, אם בן אדם מאמין בקבלת חז"ל, אם הוא מאמין באלוקים, אז אין לו בעיה. אם בזה הוא מסתפק, אז צריך להתחיל להעביר אותו איזה סמינר. וזה עכשיו לא הזמן. תחשוב טוב.
למה השכל בישיבה?
אתה מדבר על מישהו מוגדר, אתה לא מדבר באוויר. אז תעשה, תחקור אותו. כן.
למה השכל יש מאין?
מה?
השכל יש מאין. למה יש מאין?
כל דבר בעולם נברא יש מאין. כל דבר גשמי וכל דבר רוחני. הכל הוא יש מאין. האלוקות היא מופשטת לגמרי. אתה לא יכול להגדיר אותה. כל הגדרה שהיא זה בריאה. זה חידוש. השכל היה כלול ברמה יותר עליונה כפוטנציאל, אבל לא כשכל. כמו שאבן זה יש מים. גם פוטנציאל של האבן היה כלול קודם. באלוקים יש פוטנציאל על הכל, אבל כדי שיהיה משהו מוגדר זה יש מים. זה ברור? מה?
ורק בשורש, אבל לא, אחר כך זה כמו שאמרנו.
עוד פעם, יותר בקול רק.
ורק בשורש ככה, אחר כך זה השתלשלויות, לא שיש מי יש ויש מי יש, הכל
כאילו זה. בסדר, אוקיי. בסדר. אבל אחר כך לא את הכל. אחר כך לא את הכל, אם ההתחלה שלו זה יש מים, אז הוא יש מים.
זה לא נכון מה שהוא אומר.
זה לא עזר לו.
זה לא נכון. אין יש מי יש. זה אשליה.
מה אשליה?
באמת אין יש מי יש.
לא, אם תגיד, תגיד שהנפש של בעל חי משתלשל מהחיות שבמרכבה, אז היות שהנפש נשארת רוחנית, אז ההבדל הוא לא כזה דרסטי שאני צריך לקרוא לזה יש מים. זה ברור.
שולחן הזה.
כן, אבל...
אבל אם אתה מדבר על שכל, אם אתה מדבר על הנפש של הבהמה או על הנפש של המלאך למעלה, יחסית לכוח האלוקי, אז ודאי שזה יש מעין, אפילו שזה רוחני לגמרי. אפילו ש...
מצד ההוויה האלוקית, זה לא משנה גשמי או רוחני.
נכון.
אין שום הבדל.
זה נכון.
רק צמצום שונה. רק לגבי
המקבל. נכון.
אין הבדל.
אוקיי. Okay. צריך לדבר על זה פעם בריחות, זה לא...
הרב, אבל החוכמות יוון, לא היה בהם
משהו. תוריד לו את הווליום קצת, מה?
החוכמות יוון, לא היה בהם משהו נקודת...
כבר יש שלושים שם, יש שם החיבוטו. מה זה?
לא היה בהם משהו נכון גם. בחוכמות האלו,
בחוכמות... גם בהוראות של מכונת כביסה יש משהו נכון. אז מה, אם יש משהו נכון, אז זה כל החיים וזה כל המציאות, אם זה הכל, אתה לסגור בזה?
לא,
אני
לא יודע להגיד שהשקר...
אם בן אדם יגיד, ילמד טוב הוראות של מכונת כביסה וירצה מתוך זה להקיש על המציאות של העולם, איך העולם נברא ומה התכלית של העולם, אז הוא בחושך. נכון? זה בדיוק כמו שהתכוונתי.
הרב, אבל זה גם גוף הבעיה. בגלל שיש בזה קצת משהו נכון. כי אם לא היה משהו, שום דבר נכון...
אז זה היה מתפוצץ מיד.
כן.
נכון. נכון. ומאור הגדול של הצדיק, משם מדליקים כל ישראל נר חנוכה הקדוש. עכשיו הוא מדבר גם על הצדיק כפשוטו, הוא מדבר על, קודם כל הוא מדבר על מידת היסוד למעלה, הוא מדבר על הצדיק שהוא מרכבה למידת היסוד. כשהצדיק הוא מרכבה למידת היסוד, אז בעצם זה עוד וריאציה של מידת היסוד, איך שהיא מלובשת פה במציאות של העולם. אז אפשר לקבל ממנו אמונת חכמים, ואפשר לקבל ממנו את האור שמאיר בלבבות ישראל בחנוכה. להאיר לנו אור השם יתברך ותורתו הקדושה בתוך חשכת אפלתנו. ועל כן היה הנס על ידי שמן שהיה חתום בחותמו של הכהן הגדול. וכאן הוא מחבר את זה חזרה לנדר, והוא לא מסביר, הוא כותב כמבואר בפנים, הוא כותב שכל זה קשור לבחינת נדר, השמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול קשור לבחינת נדר, הוא לא מסביר איך, זה אני לא יודע, זה צריך לחפש בליקוטי הלכות.
איך נדר, החיפוש היה איך נדר קשור לתורה?
מה?
בעצם ההסברה היא איך נדר קשור לתורה שבעל פה. וזה בליקוטי
ההלכות
הוא מסביר שזה...
כן, נדר קשור לתורה שבעל פה בגלל ש... מה אמרת? מה הוא מסביר?
הוא מסביר שזה קשור לסיפורי מעשיות, שאתה בעצם לוקח את העולם ואתה הופך אותו לתורה.
כן, 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 נכון, נכון, בהתחלת תקופת נדרים, הוא כותב את זה.
כן.
שאתה יכול לקחת, אתה יכול לעשות לעצמך מצוות ועבירות, כאילו. אתה אומר על משהו שאסור, אז על פי תורה אסור לך, אתה אומר על משהו שאתה חייב לעשות אותו, אז על פי תורה אתה חייב לעשות אותו. אבל זה השוואה בין נדר לאיסורים דרבנן, או לתקנות דרבנן. אבל כשהוא מדבר כאן, הוא מדבר, יש קשר בין נדר לאמונת חכמים, זה הכוח של החכמים, זה גם כן מופיע שם, אבל שם הוא לא כתוב על שמן, פה הוא מדבר על שמן, לא על נדר, שזה אמרתי. שם הוא מופיע שהנדר... חכם כשהוא מפר נדר, הוא לא מפר נדר, הוא מתיר נדר, הוא עוקר את הנדר מההתחלה. כאילו שלא היה נדר. לא כמו אבא. אבא שמפר לביתו את הנדר, אז מכאן לאבא אין לה נדר, אין עליה נדר. אבל אם אתמול היא עברה על הנדר, אז יש לה חטא. החכם שעוקר את הנדר מההתחלה. אם בן אדם נדר שהוא לא ישתה יין, והלך לחכם ושאל על נדרו, הוא שעתה יין, והלך לחכם ושאל על נדרו, אז לך התחילה אומרים לו שהוא צריך לחכות 30 יום אחרי שהוא שתה, ורק אחרי זה שיבוא, אבל בפועל אם החכם הכיר לו את הנדר, אז הוא לא נענש על זה שהוא שתה יין, כי לא היה נדר. זה הכוח של חכמים, גם בזה אפשר להסביר כל מיני הסברים, זה לא כל כך פשוט. אבל ככה רבי נתן מסביר את זה, זה הכוח של חכמים, שהם אמרו שהקדוש ברוך הוא נתן להם את הכוח הזה שהם יכולים, הם יכולים להיות בעל הבית על המציאות, כמו שנקרא. ההסבר הפשוט בדרך כלל זה הסבר אחר, הם מראים לו איך שהוא לא התכוון למצב כזה. זה כל העיקרון של התרת נדרים. שואלים אותו, אם היית יודע שתגיע למצב כזה וכזה, היית נדר? הוא אומר, לדעת כן לא נדרתי, אז זה הופך להיות נדרי טעות. אבל בכל אופן החכם צריך לעשות את זה. לא כל אחד יכול לעשות את זה. למה דווקא החכם צריך לעשות את זה? אז זה קשור כאן לאמונת חכמים. פה הוא מוסיף עוד נקודה, שהשמן מרמז על אמונת חכמים. בדרך כלל השמן מרמז על חוכמה. וזה אני לא יודע, מאיזה מקום זה בלכותי הלכות? זה בהלכות שבת הלכה ו'. אני לא זוכר, לא מזמן קראתי זה, אני לא זוכר כבר. השכיחה מתורתך. זה בעצמו הנס שלא היה בו להדליק אלא יום אחד ודלק 8 ימים, כי הנדר הוא בחינת פלא, בחינת כי יפלי לנדור, כי בזה בעצמו גם כן בחינת פלא ונס, שעל ידי הפרישות מעט של נדר שהוא דבר קטן, על ידי זה יתקן אמונת חכמים שהיא דבר גדול כזה שכל התורה תלוי בזה. אם בן אדם פגום באמונת חכמים, אומרים לו שיעשה נדר ושישלם מיד את הנדר, נדרי להשם השלם. שיחזיק שקל מעל קופת צדקה, שינדור את השקל ושמיד יכניס אותה. ככה סתם אסור לנדור, אולי תשכח. וזה סגולה לאמונת חכמים, וזה עצמו דבר שהוא למעלה מהשכל. הוא רק פרישות מעט לזמן מועט, ליום אחד וכיוצא, אבל הוא מבחינת פלא כזה שיש לו כוח להעיר ולדלוק 8 ימים. זה נקרא הנס של חנוכה, שבני ישראל, הכהן, הדליק נר שיכול לדלוק רק יום אחד, והנס היה שהנר הזה הדליק את כל החנוכיות שלנו. הוא הדליק את הכל, הוא הדליק את כל... ברמב"ם כתוב, חזרה מלכות לישראל יותר מ-200 שנה. בעצם הנס הזה הפך, שרדנו בזכות וסך הכל מה זה היה? כוס שמן. ושהוא בחינת אמונת חכמים, כי מחוכמה עד אמונה יש 8 בחינות, בחינת 8 ספירות הקדושים שמחוכמה עד מלכות, לא כל כך ברור איך הוא סופר אותה. יכול להיות שבהמשך נראה את זה. מה?
זה 9.
מחוכמה עד מלכות. אם אתה לא מכניס את הדעת, אז יש לך 8 ספירות. איך? יש לך 9 ספירות, אם אתה לא סופר את הדעת. כי את הכתר כבר שמת בצד. אתה מתחיל מהחוכמה.
לא כולל חוכמה.
אז או שזה לא כולל חוכמה, או שזה לא כולל מלכות.
לא כולל מלכות,
סליחה. ואם אתה סופר את הדעת, אז יכול להיות, אז יש 8. אם הדעת ביחד יש 8, אני לא יודע איך הוא סופר את זה. וגם כי עיקר קיום העצה לנדור או לקיים, בכדי שיתקיים, תקן על ידי זה האמונה, זה נמשך מחמת שאפילו אחר שנפגמה אצלו האמונה, אף על פי כן נשאר בו עדיין איזה נקודה של אמונה, ובכוח הנקודה הזאת הוא חותר ומבקש כל כך עד שמוצא חכמים שמודיעים ומגלים לו עצות ישרות להקים את האמונה ומקבל העצות ומקיימן. אז זה כתוב בליקוטי הלכות באריכות, מי שזוכר, הוא שואל שם, מה זה כל, לכאורה, כל העצות שכתובות בספרים על אמונה, זה דבר לא מובן לגמרי. בן אדם שאיבד את האמונה, לא מחפש בספרים עצות על אמונה. אם הוא איבד את האמונה, אז הוא הולך ועושה מה שלי בו חפץ. הוא לא מחפש, מה גורם לו, מה פתאום שחפש עצות, אחד אם מאבד, אני יודע, הוא מאבד את האהבה, את היראה, אז הוא מחפש עצות, כי הוא מאמין שזה דבר טוב, הוא איבד אותו. אבל אם הוא איבד את האמונה, מה הוא מחפש עצות?
כי הוא רוצה למצוא אותה בחזרה.
למה?
לא, לפעמים זה אמונה בטוב, בזכות שלו להתקרב,
לא, אמונה, הוא לא מדבר על זה. זה ברור, שם זה לא קושיה בכלל, מה שאתה מדבר.
בן אדם מרגיש, שמרגיש בלב שהוא רוצה להאמין, ויש לו קושיות
במוח. זה רבי נתן אומר, זה מה שרבי נתן אומר פה, הוא אומר מה שאתה אומר, אבל מה הוא אומר? הוא אומר שזה כמו שמצאו פח קטן עם שמן שיכול לדלוק רק לילה אחד, יום אחד, זהו. זאת אומרת, נשאר לו כל כך קצת אמונה, עם הכוח הזה הוא מחפש את האמונה הגדולה שנאבדה לו. זאת אומרת, באיזשהו מקום הוא מרגיש שעדיין זה, את האמת הוא איבד, אבל הוא יודע שזה האמת.
איך
אפשר להסביר את זה?
שאלה, כן, זהו,
שאלה. אז הוא כן מאמין, לא, האמונה אצלו היא נשארה כאילו, היא לא עזבה אותו לגמרי.
שאלה היא מה, אם הוא איבד אמונה, מה החליף את זה? זאת אומרת, מה יש במקום בשלב הזה שהוא הולך לחפש את האמונה? מה יש שם, אם אין אמונה, אז מה, יש ספק? או יש, מבין, זה לא, אין שם ריק.
יש... אפשר להגיד את זה אחרת. יש כמה דרגות באמונה. אמונה אמיתית זה אמונה שהיא נוגעת במובן מאליו. ויש כאלה שקיבלו אמונה, אבל המובן מאליו שלהם הוא לא מאמין. זאת אומרת, הוא צריך כל הזמן ראיות והוכחות שהאמונה היא אמיתית. במובן מאליו הוא לא מאמין. אחד כזה, כשהוא מאבד את האמונה, זה מאוד קשה. אז צריך לשאול את השאלה הזאת, כאילו, מה נשאר לו? בדרך כלל נשאר לו תחושה לא טובה, כמו שנשאר לבן אדם. זו תחושה של עין באמצע. יכול להיות שעכשיו הוא יקבל אמונה יותר גדולה, מה שהיה לו קודם. עכשיו גם המובן מאליו שלו ישתנה. יכול להיות שכל הסיפור היה לטובתו. אבל זה כמו ריקבון הגרים בארץ. עכשיו הוא מרגיש מבואס. הוא מרגיש רע לו, חושך. אין לו תחליף, אין לו משהו. אבל הוא מחפש, אין לו אוויר, הוא מחפש אוויר. הוא מחפש חור בקיר שיכול לדחוף את האף.
יש הזרימה הטבעית של הלב של היהודי,
זה אמונה. אנחנו לא מדברים על זה. כרגע דיברתי על יהודי שאת זה הוא איבד עוד לפני 3 דורות.
גם אם הוא איבד, אבל יש איזו נקודה שהיא מרגישה שאין מנוחה, כי זו הזרימה הטבעית
האמיתית שלה. בסדר, אוקיי. לא יותר מזה, אבל זה לא מביא אותו עדיין לחיפוש. הוא מחפש, אבל הוא מחפש בהודו, הוא מחפש, אני לא יודע איפה. הוא עוד לא... זה מביא אותו לטיולים. זה לא מביא אותו לחיפוש של משהו מוגדר. כאן הוא מדבר על בן אדם שמחפש עצות לאמונה. אבל בשביל זה אני אומר שכאן מדובר על טיפוס אחר. הטיפוס האחר זה שבן אדם שהיה לו אמונה, והאמונה כן כללה את המובן מאליו שלו. כל כולו מראש עד הרגליים, היה לו אמונה באופן הכי עמוק שיכול להיות. ונשתפשה דעתו עליו, והשכל שלו עזב את האמונה. נאבד לו האמונה מהשכל. יש לו המון קושיות. אבל בפנים זה נשאר לו. בפנים נשאר לו, ועם הקצת שנשאר לו, זה כמו הקד הקטן הזה שהיה קבור ברצפה של העזרה, שם הגויים לא ראו אותו. ועם הקצת הזה הוא מחפש במודע, הוא מחפש את האמונה. יכול להיות שהוא הולך לפה והוא לא מוצא, והוא הולך לשם והוא לא מוצא, ועד שהוא בסוף מגיע לאיזה מקום ש... יכול להיות שהוא מחפש, יש אנשים שמחפשים וזה לא מדבר אליהם, אבל הם יודעים שצריכים לחפש ביהדות. לא...
מתי שהוא יכול להיגמר הדלק?
יכול להיות, נכון.
אבל כתוב איבד, זה לא שזה נשמד, זה נעלם, זה כאילו נכחד.
כן, אבל לגביו הוא מרגיש כאילו שזה איננו. הוא לא רואה את זה. אם אתה מאבד משהו אפילו בתוך הבית, אין לך את זה כרגע, אתה לא יכול להשתמש בזה. נכון?
אבל אני מחפש את זה.
נכון. אתה יודע שזה נמצא, אתה מחפש את זה. אם זה נאבד בבית, אתה יודע שאתה מחפש בבית. אם אתה לא יודע איפה זה נאבד.
אולי זה כמו קצת דלק שאיתו נוסעים לתחנה לתדלק.
נכון. נכון. שאלה איפה התחנה? כל תחנה מוכרת דלק אחר. זה בדיוק הבעיה. מה?
נשאר רשימו.
נשאר לו רשימו. יכול להיות שנשאר לו הרבה יותר מרשימו, אבל הוא לא יכול לנגוע במה שנשאר לו. כן. עם השכל הוא לא מגיע לשם.
מה הפתרון של רבי נתן פה מציע?
מה?
מה הפתרון של רבי נתן מציע? חוץ מזה שיש לו טיפה מנוע.
הוא אומר ככה, שכל העצות שכתוב בספרים, שעל ידי זה מתחזק האמונה, אם הוא ימצא את הספרים, אז הבן אדם הזה, אם הוא יקיים את זה, אז תחזור לו האמונה. כל מה שהוא בא לפרש זה רק למה הבן אדם מחפש בכלל. הוא לא מדבר על העצות כתוב.
אבל בעצם אין אמונה שלמה.
מה?
אין אמונה, כאילו כל האמונה, כל האור אנחנו מדליקים, זה הכל רק מאפשר לנו להתקדם, אנחנו אף פעם לא מגיעים למצב שיש משהו שלם.
אבל זה לא ספק. הבן אדם שלא מגיע, הוא יודע שהוא צריך תמיד להתקדם, הוא יודע שכל מה שהוא יודע היום זה הכל עין ואפס, הוא צריך להתקדם, אבל אין לו ספקות.
יש איזה הבדל איכותי באיזשהו שלב
שאדם... מה?
יש איזה הבדל איכותי באיזשהו שלב שאדם עובר בין מצב של מסתפק לאדם מאמין?
זה הרבה קודם, זה לא... אתה מדבר על שני דברים שונים בנשימה אחת. יש קטע שבן אדם מסתפק הופך להיות בן אדם מאמין, וזה זה ארוך, זה לא לעכשיו. זה ממש לא לעכשיו, זה לא... וזה גם כן, זה רק מדובר על להאמין בקדוש ברוך הוא. אם בן אדם מסתפק אם התורה היא אמת, איך אתה הופך אותו לבן אדם מאמין? אתה יכול להפוך בן אדם שמסתפק אם התורה זה אמת, אתה יכול להפוך אותו לבן אדם מאמין. זה לא כך קל.
אמונה זה דבר מופשט, אתה יכול להאמין במלא דברים. אתה יכול להאמין שהשם רוצה ככה, השם רוצה ככה, יכול להאמין בהרבה דברים. כל הנקודה של אמונה פה זה האמונה במסורת.
נכון.
באור החיים שאתה צריך לחיות.
נכון, לא מדבר על אמונה באלוקים, הרבה יותר קל לקבל מה ש... מדבר על אמונה בתורה שבעל פה, אמונה בחיים יהודיים, בתורה, במצוות, איך לחיות כמו יהודי. ובן אדם מאבד את האמונה, למעשה הוא מאבד את האמון. הוא מאבד את האמון, הוא אומר, אולי זה השתנה, אולי זה לא בדיוק אותו דבר, לך תדע. כאילו, מחפש תמיד, הוא ארכיאולוג, הוא מחפש תמיד דברים מתחת לאדמה. אם היה מוצא את הספר תורה של עזרא הסופר, הוא היה מאוד שמח.
לא בטוח.
היה מוצא את הספר תורה של משה רבנו, היה עוד יותר שמח. והכל בכוח הנקודה של מקצת האמונה שנשאר אצלו, עד שעל ידי זה זוכה לאמונה שלמה. וזה בעצמו בחינת הנס של חנוכה, שאף על פי שטימאו כל השמנים, אף על פי כן נשאר עדיין מקצת שמן, שלא היה בו להדליק על היום אחד ודלק 8 ימים. בחינת ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים. היינו, מנקודה הטובה של שברי האמונה שנשאר אצלו, על ידי זה נתקן ונשלם אמונתו בשלמות כנזכר לאל. ועל כן נקרא חנוכה מלשון חינוך, כי עיקר החינוך בעבודת השם הוא רק על ידי אמונת חכמים. כי כמו שהתינוק צריך שאביו ואמו יחנכו אותו בתורה ותפילה, כמו כן צריכים אנחנו יותר ויותר שהצדיקים האמיתיים יחנכו אותנו בעבודתו יתברך. כי אי אפשר להיכנס לעבודת השם באמת כי אם על ידיהם. וגם כמו שהחינוך הוא על ידי דבר קטן וקל, ועל ידי זה נתחנך ומורגל בדת תורתנו הקדושה, כמו כן על ידי נדר ופרישות בעל מענל, על ידי זה מתחנכים בעבודת השם וזוכים לאמונת חכמים וכל טוב. צריך לקרוא את זה בפנים שם. אפשר להתפלל? אני לא נשאר כאן אחרי הרבית, אני לא מרגיש טוב. אני באתי רק בשביל שלא ימצאו אנשים דלת סגורה. אז תסלחו לי.